בשנת 2020, הפדרל רזרב וממשלת ארצות הברית הזרימו טריליוני דולרים לכלכלה והשווקים הפיננסיים. הכותרות לא הפסיקו להצהיר שהדולר הולך למות מהיפר-אינפלציה, שהדולר הולך לאבד את מעמדו כמטבע הרזרבה העולמי. פאסט פורוורד שנתיים וחצי והדולר פשוט שובר את העולם. מטבעות לאומיים משמעותיים כמו הפאונד, היין והיורו קורסים למעלה מ-15% השנה ונמצאים בשפלים של עשרות שנים, וכל זה בזמן שהאינפלציה ממשיכה להקות בעוצמה. יש שני משקיעים שאחריהם אני עוקב שנים רבות, שהיו בין היחידים שחזו את התחזקות הדולר באופן הבא, ולמעשה הכניסו אותי לאותו מחנה. כל אחד מהם עשה את זה גם מסיבות שונות, שהן גם קצת דומות. ברנט ג'ונסון הוא ההוגה של תיאוריות הדולר מילקשייק. הוא מנהל קרן ההשקעות סנטיאגו קפיטל, והוא אחד מהמשקיעים היותר מוערכים, שמשתפים בזירה הציבורית את התיאוריות שלהם. השני הוא ג'ף סניידר. ג'ף סניידר הוא מנהל אסטרטגיות ההשקעה של אטלס פייננשל, לשעבר באלהמברה אינבסטמנטס, והוא אחד מהמומחים בעיניי הגדולים ביותר בעולם ליורו דולר. אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו, הפודקאסט של קריפטו ג'אנגל, המקום שבא לעשות לכם סדר בג'ונגל המטבעות הדיגיטליים. אם אתם מחפשים לצרוך תוכן שוטף, להתעדכן במה שקורה בתעשייה, וכמובן ללמוד עליה לעומק ממגוון רחב של היבטים, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו cryptojungle.co.il או בלינק שיופיע לכם בתיאור הסרטון. רגע לפני שאנחנו מתחילים, זה החלק שבו אני מזכיר לכם ששום דבר שהאורחים שלי ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות, אלא אתם אנשים בוגרים שמקבלים החלטות עבור עצמכם, וכיאה לכך, בצעו את המחקר שלכם בעצמכם. ועכשיו, מבלי להרבות במילים, בואו נתחיל עם הפרק. הדולר האמריקאי הוא בסיס הכסף של העולם. ארצות הברית היא האימפריה השולטת אחרי מלחמת העולם השנייה, עם הסכמי ברטון וודס שבשלב זה אתם אמורים כבר להכיר כיצד הדולר הוצמד לזהב, המטבעות של יתר המדינות הוצמדו לדולר, וכתוצאה הדולר נהיה בבסיס הכסף של העולם. על פני 27 שנה, המתכת הזהב עוד הייתה בבסיסו. כלומר, ממשלות של מדינות אחרות יכלו לגשת לארצות הברית וממש להמיר את הדולרים שלהן לזהב וההפך. אבל מאוגוסט 1971 המציאות השתנתה, משום שארצות הברית דה פקטו פשטה רגל על אותו הסכם, על הסכם ברטון וודס, והודיע ביום בהיר אחד שבגלל התקפות של ספקולנטים, שאלו אגב ציטוטים שאתם תוכלו לראות בימים אלה, מבנקים מרכזיים ברחבי העולם, פתאום לא ניתן יהיה יותר להמיר את הזהב לדולר. כלומר, מ-1971 הדולר הוא בסיס הכסף דה פקטו של העולם. מה זה אומר שיש לנו מטבע רזרב העולמי שהוא גם מטבע הסחר העולמי? בואו ננסה לשבור את זה למספר גורמים. אז יש לנו קודם כל את עניין הסחר. כל מי שרוצה לסחור עם ארצות הברית, אוכלוסייה של למעלה מ-250 מיליון אנשים, שהם היו גם בשנות ה-70 דור צומח, דור עצום, שנכנס למעגל התעסוקה, והייתה שאיפה בינלאומית לעשות כמה שיותר עסקים עם ארצות הברית, ולכן היה צריך להשתמש בכמה שיותר דולרים. ויותר מזה, בארצות הברית, בגלל שהיא האימפריה השולטת, הצליחה להכתיב עסקאות סחר או הסכמי סחר, שבמסגרתן, בשביל לקנות כמעט כל סוג של סחורה, מתכת או אנרגיה, אתם תצטרכו לעשות זאת בדולר. אז כשסין רוצה לקנות נפט מערב הסעודית, היא תשלם בדולר. כשאוסטרליה רוצה לקנות פולי סויה מברזיל, היא תשלם בדולר. נדבך נוסף הוא נדבך ההשקעות. רוב שווקי ההון משמעותיים ביותר מתומחרים בדולר, שוק המניות האמריקאי הוא הגדול ביותר מבין שווקי המניות, שוק החוב האמריקאי הוא המשמעותי, הגדול והנזיל ביותר בעולם, וארצות הברית, אתם מכירים כבר את עמק הסיליקון, אתם מכירים את דלאוור, אתם מכירים את ניו יורק, היא מושכת חדשנות וכסף. עוד נדבך שמשפיע על הדולר הוא החיסכון. החיסכון מוכר גם כרזרבות של בנקים מרכזיים. כשאנחנו רוצים לחסוך, אנחנו נרצה לשמור את הכסף במקום שאנחנו מאמינים בו, שאנחנו סומכים עליו, שהוא נתפס בינינו כמהמן. אנחנו נרצה להסתכל על הפרשי הריביות, משום שבמקום אחד שהוא אמין, שנותן לי ריבית יותר גבוהה ממקום אחר שהוא אמין, יתפס לי כיותר אטרקטיבי עבור החיסכון שלי. ולבסוף, אני ארצה להשתמש כבנק מרכזי בהפרשי הסחר החיוביים, כלומר בספרים של המאזן הסחר, ולשמור אותם ברזרבות. אז אם אני כמדינה יצואנית, מכרתי הרבה מאוד מוצרים ושירותים והכנסתי לכלכלה המקומית הרבה מאוד דולרים, יותר ממה שהוצאתי החוצה, נשאר לי ספר של דולר, ולכן אני אחזיק אותו, ככל הנראה באיגרת חוב ממשלתית שהיא מקבילה לדולר, ואני אחסוך בו, זאת תהיה הרזרבה שלי. אז בזמן שבשנים האחרונות אנחנו רואים באמת עלייה משמעותית ברכישות של זהב על ידי בנקים מרכזיים, עדיין כולם, כמעט בלי יוצא מן הכלל, אולי חוץ מרוסיה, ניסו להגדיל את רזרבות הדולרים שלהם. שכבה נוספת שהיא חשובה, אולי הכי חשובה מבין השכבות הללו, היא שכבת החוב. משום שכמו שאמרנו, במשך מאות שנים מתכת הזהב היוותה את בסיס הכסף, קצת גם ממתכת הכסף לידה. רשמית וחוקית בארצות הברית וברוב מדינות העולם, זהב והכסף ומתכת הכסף הם למעשה הכסף היחיד באמת. הדולר הוא התחייבות שאמורה להיות כנגד אותם דברים, פשוט מאז הדברים קצת השתנו. Either way, הדולר הוא בסיס הכסף העולמי. יותר מ-45% מהחוב בעולם נקוב בדולר, וזה לא כולל נגזרים פיננסיים שמגיעים לקוואדריליוני דולרים, כשרובם המוחלט נקוב בדולר. נגזר פיננסי, למי שלא זוכר, זה חוזים עתידיים ואופציות, ואופציות על החוזים, וחוזים על האופציות, וחוזים על האופציות של האופציות של החוזים. החוב הדולרי הזה מגיע גם, כיאה לכל חוב, עם ריבית. ריבית שצריך לשלם בדולר, ועם ערבות, ערבות שצריך להעמיד בדולר. כלומר, כל מי שלוקח חוב דולרי, יהיה תמיד ברירת מחדל, מוכרח להשיג יותר דולרים מאשר היו לו מלכתחילה. אחרת, הוא לא יוכל לעמוד בהתחייבויות שלו, וזה תקף גם לגבי עסקים ואינדיבידואלים שמבצעים את ההשקעות או את הסחר שלהם במטבע מקומי ולא בדולר עצמו. כאן אני רוצה להכניס למשוואה את הנישה ואת המומחיות של ג'ף סניידר. ואני רוצה להציג לכם מושג שנקרא יורו דולר. לא, אין קשר ליורו, למטבע של גוש האיחוד האירופי, אלא יורו דולר זה שם כללי ל-offshore dollars, לכל דולר שנוצר מחוץ לגבולות ארצות הברית ושרשום שם. למשל, כשאתם מחזיקים בחשבון המתח שלכם בבנק ישראלי דולרים, זה יורו דולר, זה לא דולר. עכשיו, שוק היורו דולר התחיל להתפתח בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ומאז הוא התפתח למערכת עצומה של כסף, שכסף חוב שלא נתון לשליטתו של הפדרל רזרב או לפיקוח שלו, והיום זה כבר בלבל שהפד, קרן המטבע העולמית, והבנק להסדרי סליקה בינלאומיים, שזה הבנק המרכזי של הבנקים המרכזיים, כבר הפסיקו לנסות לעקוב אחרי היצע הכסף של היורו דולר בעצמם, שנהיה כל כך גדול שעל פי הערכות הוא לכל הפחות פי שתיים מגודל המאזן של הפדרל רזרב, כלומר כמעט 20 טריליון דולר. אז מה שקורה ביורו דולר זה שכל ישות פיננסית שיושבת בקריבים, בבאמאז או אפילו בעיר בתוך עיר שנמצאת בתוך לונדון, יכולים להציע הלוואות דולריות, לעסקים, למגזרים פיננסיים, והם יכולים לעשות את זה מבלי באמת להחזיק בדולר עצמו. זה נובע ממבני תמריצים כלכליים. הביקושים לדולר היו כל כך גדולים בעשרות השנים האחרונות, כי החברות והגופים והמדינות רצו להתפתח מהר ולהגדיל את רמת החיים, ובשביל זה הם היו צריכים להשיג דולרים. וככה הביקושים להלוואות האלה גברו גם כן. Either way, שוב פעם, אנחנו נמצאים במצב שבו הדולר הוא תמיד תמיד בבסיס. הוא הכסף שנמצא בלב של המערכת המוניטרית שבה אנחנו משתמשים היום. אז כל העולם תלוי בדולר למימון שלו. אנרגיה מתומחרת בדולר, אז כל מי שמייבאת אנרגיה צריכה דולרים כדי לייבא את הנפט, את הגז הטבעי וכולי, ואם אין להן מספיק דולרים שהם הכניסו מסחר או רזרבות שהיו להן או השקעות שהם הצליחו למשוך לתוך המדינה, הן יהיו חייבות להדפיס מהכסף המקומי שלהן כדי להשיג את הדולרים ואיתם לקנות את המוצרים והסחורות. כאן אני אכניס כבר למשוואה את הדולר מילקשייק. הדולר מילקשייק, the dollar milkshake theory, למעשה שם בבסיסו את עניין היחסיות. משנת 2020 אנחנו שומעים, ואפילו לפני כן, אנחנו שומעים באמת בכותרות של תקשורת המיינסטרים על הדפסות הכסף, ואנחנו שומעים אפילו אנליסטים מאוד מאוד מוערכים ומשקיעים מאוד מוערכים מדברים על זה באותו אופן. אבל בזמן שארצות הברית והפדרל רזרב מדפיסים במרכאות את הכסף, למה המרכאות על זה אני אעשה פרק נפרד אולי בהזדמנות אחרת, כך גם יתר הבנקים המרכזיים. אז אם הפדרל רזרב הדפיס 5 טריליון דולר, הגדיל את המאזן שלו ב5 טריליון דולר בשנתיים וחצי האחרונות, כך גם בנקים מרכזיים אחרים ברחבי העולם, כשבאופן יחסי הם הגדילו כמעט או לכל הפחות כמו הפדרל רזרב. מעבר לזה, כשאנחנו מסתכלים על תנועות הון ועל השקעות ועל תזוזות של זה, אנחנו צריכים להשוות את הריביות. למרות הדפסות הכספים ולמרות השיח התקשורתי נגד הדולר ועל איבוד מעמדו, בזמן שהריבית של הפדרל רזרב הייתה אפס, הריבית באירופה, ביפן ובכלכלות המפותחות הנוספות הייתה שלילית. כלומר הריבית אפס בארצות הברית הייתה עדיין באופן יחסי אטרקטיבית יותר מאשר הריבית במדינות האחרות. זה מביא אותנו למילקשייק. המילקשייק מדבר על כוס, כוס שמכילה את כל הנזילות הדולרית בעולם. מה זה הנזילות הדולרית? הנזילות הדולרית זה כמה דולרים זמינים לכלכלות מקומיות, בין אם זה עבור השקעות, בין אם זה עבור חיסכון, ובין אם זה עבור סחר. על פי התיאוריה של ברנט ג'ונסון מסנטיאגו קפיטל, ארצות הברית בתור זו ששולטת בכוס המילקשייק מחזיקה גם בקש חבוי. קש חבוי שכבר לא כל כך מוסתר. הקש הזה מאפשר לארצות הברית לשתות את הנזילות הדולרית של כולם, וכתוצאה להפחית את הנזילות הדולרית לאחרים, אפילו עוד יותר, וכיאה לכך גם להרוויח בהתאם. בואו נראה קצת איך זה נוגע באמת ביום יום. כשהדולר נחלש, זה מאפשר לכלכלות העולם לצמוח, ובגלל שהן צומחות ונהנות מההוזלה של האנרגיה והסחורות, כי הדולר נחלש, זה מאפשר להן לקחת יותר ויותר חוב. חוב דולרי. כדי שאיתו הן יוכלו לממן את הצמיחה, לאפשר את העלייה ברמת החיים, ולפתח את העסקים המקומיים. אז המשמעות היא שגם כשהדולר נחלש, זה דווקא יוצר יותר מבני תמריצים להטמיע עוד יותר את הדולר בתוך המערכת, וזה מגדיל את ההתחייבויות הדולריות ואת התלות של אותן מדינות או כלכלות בדולר. ואז הדולר מתחזק. כלכלות העולם נתקלות בבעיות. פתאום יש פחות דולרים שזורמים, בין אם זה מהשקעות או בין אם זה מסחר, ונהיה קשה יותר לממן את החוב הדולרי, את הריביות עליו או את הסכמי הסחר עצמם. פה הקש של כוס המילקשייק נכנס לפעולה על סטרואידים. הוא שואב לעסקים מקומיים ולבנקים מרכזיים אחרים את הדולר, כך שהם נאלצים להדפיס יותר ויותר מהמטבע המקומי כדי להשיג את הדולרים. או לחלופין הם יכולים לעשות את מה שיפן עשתה ממש לפני כשבועיים ממועד הקלטת הסרטון, וזה למכור נכסים דולרים, כמו אגרות חוב דולריות שהם החזיקו, כדי לקנות את הין, את המטבע המקומי. אז או שנפטרים מהדולר כדי להשיג את המטבע המקומי, או שמדפיסים כסף כדי להשיג עוד דולרים. במידה והמצב הכלכלי באותן מדינות מחמיר, ואנחנו רואים עסקים קורסים ותאגידים קורסים, ואפילו ממשלות שמגיעות לכדי פשיטת רגל, כמו שראינו בסרילנקה, במצב כזה הדולר מתחזק אפילו יותר, משום שהכסף שהיה אמור להיות משולם כחוב, פתאום נמחק ומקטין בבת אחת את הנזילות הדולרית הזמינה, וכתוצאה הוא גם גורר לאפקט דומינו שמשליך על עוד עסקים ועוד גופים פיננסיים, כי אם בבת אחת הדולר יתחזק יותר, זה משליך גם עליהן. אז כשהמצב הכלכלי שלהן מחמיר, זה שוב פעם מחזיר אותנו לעניין היחסיות. דווקא המצב בארצות הברית, גם היום בעיצומו של משבר האנרגיה והזירה הגיאופוליטית ההולכת ונהיית סבוכה יותר, המצב בארצות הברית נראה טוב יותר. אז גם כסף מאותן מדינות שנשמר כחסכונות או כהשקעות, פתאום בורח למקום אחר שמציע ריבית אטרקטיבית יותר ובסיכון נמוך יותר באופן יחסי. המילקשייק ממשיך לגרום כאב ליתר המדינות ולמטבעות שלהן. כאן אני שוב אחבר את התמונה לתזה של ג'ף סניידר, ואני אהפוך את זה מהדולר מילקשייק ליורו דולר מילקשייק. משום שאני חוזר ואומר לא פעם, לא בפרקים של גם בפרקים של הפודקאסט, גם בסרטונים השבועיים שלי, שהמערכת המוניטרית הבינלאומית היא סבוכה ברמות שאתם באמת לא תאמינו. אבל מאחר וכל הדולרים היום, כמעט, הם חוב, משמע, כנגד החוב הזה צריכה להיות גם ערבות. הערבות נקבעת על ידי רגולציה וחוקים. מה הערבויות המתאימות? באילו תנאים הן צריכות להיות? השוק החופשי משם לוקח גם צעדים אקסטרה ומנסה להגן על עצמו, בין אם זה בהלוואות בין גופים, כשהוא למעשה בוחר, הגופים הפיננסיים בוחרים, איזה ערבויות כן הם מוכנים לקבל כנגד חוב דולרי, ואיזה ערבויות הם לא. על פי ג'ף סניידר ועל פי גם החוקים, הערבויות הדולריות, שזה מזומן דולרי או אגרות חוב ממשלתיות קצרות מועד, הן הערבויות היוקרתיות והטובות ביותר. זה גם נכון על פי כל מדד אפשרי של היגיון פיננסי, שוק אגרות החוב ושוק הדולר האמריקאי הם הנזילים הגדולים והמשמעותיים ביותר בעולם, וארצות הברית בתור האימפריה השולטת בעולם, שאומנם נמצאת קצת בדעיכה, היא עדיין המקום המהימן ביותר לשים בו את הכסף ולסמוך עליו. במיוחד כשמדובר בשאלה של האם ארצות הברית תוכל להמשיך לשלם את ההתחייבויות שלה, את החוב שלה, כי כשאני מחזיק באיגרת חוב של ממשלת ארצות הברית, אני למעשה מלווה כסף לממשלת ארצות הברית, ואני מצפה שהממשלה הזאת תחזיר לי את הכסף. הסיבה שהאגרות חוב של ארצות הברית נחשבות האטרקטיביות והפריים היוקרתיות ביותר, זה כי אף אחד לא חושב שארצות הברית תוכל לפשוט רגל, במיוחד כי גם אם זה יגיע לשם, היא פשוט תוכל להדפיס את הכסף, והיא היחידה בעולם שיש לה את היכולת לעשות את זאת עד אין סוף כדי לשלם את החובות שלה. אז באמת לא רק שהערבויות של של הדולר והאגרות חוב הממשלתיות הן הטובות והיוקרתיות ביותר, אלא גם כשבנקים מרכזיים ברחבי העולם לא מפסיקים להדפיס כסף, בין אם זה הפד ובין אם זה בנקים אחרים, הם פתאום תופסים נדלן מאוד חשוב במאזן של הבנקים. הבנקים שמלווים כנגד הערבויות שנעמדות, גם מחויבים בתקרה על פי הרגולציה. זאת אומרת, יש להם יחסי רזרבות שונות, שונים, שאם הם מחזיקים בערבות נניח של 10%, אז הם יכולים להלוות רק פי 10 מזה, או הם יכולים להחזיק השקעות רק פי ארבע מזה. הם מוגבלים רגולטורית במה מותר להם לעשות. וכשבשנתיים וחצי האחרונות בנקים מרכזיים הדפיסו הרבה מאוד כסף לתוך מאזני הבנקים, לתוך המערכת הבנקאית, פתאום הם ניפחו בצורה משמעותית גם את המאזנים של הבנקים המרכזיים, עד לכדי מצב שבו אין מספיק ערבויות כנגד כל המזומנים שיש. זה הגיע למצב שבנקים גדולים כמו JP Morgan, אשכרה, אמרו ללקוחות שלהם, קחו את המזומנים שלכם ולכו איתם למקום אחר, כי אנחנו ב-balance sheet constraint. יש לנו מגבלות על המאזן שאנחנו לא יכולים להתמודד איתן. אז פתאום, על פי ג'ף סניידר, יש הרבה מאוד נזילות דולרית באופן יחסי, אבל אין מספיק ערבויות כנגד הכסף חוב מזומן החדש שנוצר. עכשיו, בזמנים סטנדרטיים, כשהכלכלה בריאה ואגרות חוב נוספות יכולות לשמש כערבויות, הכל טוב, בין אם זה הבונד, האגרות חוב הגרמניות, בין אם זה ה-JGB, האגרות חוב היפניות, ואפילו לעסקאות מסוימות באירופה, גם משתמשים באגרת חוב של איטליה, שזו מדינה שהמצב הכלכלי בה לא טוב. כמובן שאפשר גם להשתמש כערבויות באגרות חוב של משכנתאות שמדורגות גבוה, או באגרות חוב של תאגידים שמדורגות גבוה. אבל כשאנחנו לא נמצאים בזמנים סטנדרטיים, הסיפור הוא אחר לחלוטין. מזומן ואגרות חוב קצרות מועד הם הדברים הכמעט היחידים שיסכימו להלוות כנגדם. עכשיו, כל זה לחצים מאוד מאוד גדולים על המערכת המוניטרית. הם למעשה הופכים את הערבויות עצמן לסוג של כסף בפני עצמו, כסף שהוא מאוד נדיר. ואם כל זה לא מספיק, אני רוצה להזכיר לכם משהו שאמרתי לפני כן. שוק היורו דולר התפתח במזורים לא מפוקחים, באזורים שבהן לפדרל רזרב אין אוזניים ועיניים, וזה גם הוביל ליצירה של הרבה מאוד uncollateralized dollars, לדולרים שלא באמת מגובים בערבויות, דולרים שנוצרו מחוץ לגבולות ארצות הברית, בלי הערבויות המספקות, ועם רגולציה שאו עוצמת עיניים או שלא קיימת מלכתחילה. כך שפה נוצר החיבור למילקשייק. לא מספיק שיש את הכאבים של הסחר והחסכונות וההשקעות, אלא גם יש את הכאבים של הערבויות לחובות עצמן. ובגלל זה אני רואה זאת בתור היורו דולר מילקשייק תיאורי. סניידר בערימות של תכנים פשוט מרתקים מסביר כך מזווית אחרת לגמרי הרבה מאוד משברים ואירועים פיננסיים משמעותיים, כמו את קריסת שוק היורו, שוק הריפו בספטמבר 2019, כמו את המשבר הפיננסי של 2008. הוא נותן לזה זווית אחרת לחלוטין את זווית היורו דולר. אני יכול לומר לכם שאני באופן אישי צללתי לעמקי התזה שלו על פני הרבה מאוד שנים שאני עוקב אחריו, ואני נמצא במחנה שלו. ג'ונסון, לעומת זאת, באמת במשך השנתיים האחרונות הייתי עד לכמה ביקורת הוא קיבל על התזה שלו, על זה שהיא לא נכונה והיא לא אמיתית, כי הנה הדולר נחלש וכולי וכולי וכולי, עד שבאמת הדולר רשם את התחתית שלו והתחיל לשאוב במילקשייק את כולם. מה זה אומר את כולם? הין היפני בשפל של 30 שנה. הפאונד הבריטי בשפל של כל הזמנים. הבנק המרכזי באנגליה אפילו נאלץ להפוך תוך שבוע את המדיניות שהוא הכתיב ואמר שהוא הולך לעשות, בכך שהוא התערב בשווקי האגרות חוב הממשלתיות באנגליה, והדפיס במרכאות למעלה מ-60 מיליארד פאונד כדי להציל קרנות פנסיה שעמדו לפשוט רגל בגלל התזוזה של הפאונד ושל שווקי החוב. היואן הסיני בשפל של כמעט 15 שנה, היורו בשפל של 20 ומשהו שנה, וכל זה כשמצוקת הערבויות על פי הרבה מאוד מדדים שסניידר מסתכל עליהם, נראית במקום רע מאוד נכון להקלטת הפרק בתחילת אוקטובר 2022. אם זה לא מספיק, צריך לזכור, הפדרל רזרב הוא הבנק המרכזי של ארצות הברית, התפקיד שלו והמנדט שלו הם לנהל את המדיניות המוניטרית הפנימית של ארצות הברית, ולא החיצונית. כגוף שכפוף לקונגרס האמריקאי ולנשיא, הוא מחויב לשמור על היציבות המוניטרית בתוך גבולות ארצות הברית, ועל שוק העבודה בתוך גבולות ארצות הברית. הוא אמור להיות הרבה פחות מעוניין במה שהוא גורם במדיניות שלו לעולם. זה מקביל במובן מסוים לשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת. אחרי עשור פלוס של אינפלציה קשה מאוד בארצות הברית, פול ווקר יצא למלחמה באינפלציה ושלח את הריבית לשיא מטורף של למעלה מ-16% על פני מספר שנים, ואת הכלכלה האמריקאית לשני מיתונים חריפים ברציפות. בעולם אבל, המילקשייק האמריקאי עקה בעוצמה. מטבעות של מדינות מתפתחות קרסו לחלוטין, כולל של ישראל. מטבעות של מדינות מפותחות איבד ערך דרסטי מול הדולר, עד כדי כך שבספטמבר 1985 נאלצו להגיע להסכם מחודש, הסכמי פלאזה, הסכמים שחיזקו את המטבעות הלאומיים האחרים כמו היין והמרק הגרמני והפאונד הבריטי נגד הדולר, ולמשך כמה שנים סתמו את הפקק של קשה מילקשייק. היום המצב יותר חמור משנות ה-80, גם מבחינת החוף של המדינות, גם מבחינת משבר האנרגיה, גם מבחינת האינפלציה שמכה בארצות הברית, וגם מבחינת הדמוגרפיה, שדור הבומרים, הדור הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, מגיע בבת אחת לפרישה, ואפילו בעקבות הקורונה לפרישה מזורזת, וזה יוצר באמת עיוותים משמעותיים מאוד בכלכלה. הסכם פלאזה חדש, נראה מאוד לא סביר עכשיו, בהינתן גם השברירות הגיאופוליטית מול רוסיה וסין, שלא יאפשרו הסכם מוניטרי חדש בלי שהן לוקחות בו חלק, וגם אפילו בכירים בממשל האמריקאי באים ואומרים זאת בעצמם. אבל, בשביל לא לסיים בנימה פסימית לחלוטין, אני כן רוצה להכניס את ביטקוין למשוואה, את ביטקוין ספציפית. היסטורית, אנחנו נמצאים בנקודת אל חזור, נקודה שבה ממשלות לוקחות את המושכות מידיהם של הבנקים המרכזיים, ומתחילה הדפסת הכסף האמיתית. הדפסת הכסף המגובה בפופוליזם, המגובה בפוליטיקאים שרק רוצים להיבחר בבחירות, ויוצאים בתוכניות עזויות של $600 מיליארד, Inflation Reduction Act, כלומר, בואו נדפיס $600 מיליארד, על חשבון העתיד, כדי להילחם באינפלציה? לא יודע. לי מרגיש שיש שם כשל לוגי מאוד מאוד גדול. ובכל זאת, זה מה שקורה, ואנחנו צריכים להסתכל לאמת הזאת בעיניים. זה אומנם לא קורה ביום אחד, זה גם לא קורה ביומיים, אלא יהיה פה מדובר ככל הנראה בתהליך של מספר שנים, אבל אתם זוכרים את עניין היחסיות? אז אם כל הבנקים המרכזיים בעולם מתחרים ביניהם מי מדפיס כסף יותר חזק ויותר מהר, באופן יחסי, מה הולך להתחזק נגד המטבעות שלהם? אחד נגד השני, הם יישארו בערך אותו דבר. אבל מה שנדיר, מה שלא תלוי בצד שלישי, מה שהוא נכס משלנו ומה שיש בו אמון, זה יהיה המקום שבו צריך לשמור את הכסף. זה נכון לגבי מתכות כמו זהב ומתכת הכסף, זה נכון גם לגבי נדלן, אבל עם נדלן יש סייגים אחרים שלא ניכנס אליהם עכשיו, וזה נכון כמובן לביטקוין. עם כמה שזה מצער למהול את האופטימיות בפסימיות, הסביבה שבה ביטקוין יצמח כאלטרנטיבה מוניטרית לרזרבות של בנקים מרכזיים או של גופים פיננסיים ותאגידים בתור התחלה ולסחר בתור המשך, היא תהיה סביבה של אי-וודאות, של סיכונים מוניטריים, מקרו-כלכליים וגיאופוליטיים. וזה הולך ומסתמן יותר ויותר ויותר מיום ליום, שאנחנו נמצאים בסביבה הזאת עכשיו, ושזו אחריות שלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו, לא רק לדאוג ולשמור על עצמנו ועל ההון שלנו, אלא גם לשוחח על הדברים האלה. לכן אני מבקש מכם, שתפו את הפרק אם מצאתם אותו כמעניין, ספרו עליו לחברים, תכריחו אותם לשבת ולהקשיב לדברים האלה, כי ידע הוא כוח ובסביבה הזאת אנחנו צריכים את הידע.
כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, זו הזדמנות מצוינת לבקש ממכם שוב לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, כדי שתוכלו לעזור לנו להפיץ את הבשורה ולהגיע לכמה שיותר אנשים. ולבסוף, אם אתם עוד לא מכירים את cryptojungle.co.il, זאת ההזדמנות שלכם להיכנס לאתר, לקרוא על מסלולי הלמידה והאקדמיה שלנו, כך שתוכלו להעמיק את הידע שלכם בתעשייה, ומי יודע, אולי בפרק הבא, אתם תהיו האורחים שלנו.